אנחנו פה במאמר, דיבור המטריקי כאשר השמיים החדשים, לפיתי תורה על שיר השירים, מצאנו בדף ממתת בעמודה השנייה. נעשה תקציר, מה למדנו כאן? האדמו"ר הזקן בא להסביר מה המשמעות של השמיים. בשמיים יש שתי בחינות, יש בחינה שנקראת השמיים כיסי, יש בחינה שנייה שנקראת השמיים החדשים. כדי להבין את זה, אז הוא אמר שנשמות יורדות לעולם, ויש להם מטרה לעובדה, דהיינו להמשיך חיות ואור בגן עדן. איך עושים את זה? על ידי קיום תורה ומצוות. הוא הסביר שדווקא נשמה בגוף יכולה לפעול את זה. למה? כי הגוף הוא מצד אחד, הוא גורם שמחשיך, הוא מסתיר, הוא מפריע, אבל דווקא החושך הזה מעורר את האדם לעבודת התשובה, והתשובה ממשיכה אורות גדולים, כי במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'. רק הקטע האחרון שלמדנו, שלכן אנשי כנסת הגדולה תקנו שהיום יתחיל עם תפילה. כי בתפילה זו ההזדמנות של התשובה. כי בתפילה היהודי אמור לעורר בליבו את התשוקה הזו להתחבר לאלוקות. ולכן התפילה נקראת סולם, שבסולם כתוב עליה שזה מצד אחד מוצא בארצה, אבל בראשו מה היד, לאן זה הגיע? השמיימה. נזמור מה זה השמיימה? השמיימה זה אהבת השם ברמה הכי גדולה, שמתבטאת בביטוי שכתוב בכל מאודיך. אז כדי להבין את זה, למדנו שיש לפני בכל מודיך, יש בכל נפשך. מה זה בכל נפשך? שאדם יודע שההשפעות האלוקיות ממשיכות בדרך כלל בעשר ספירות. כמו שיש עשר ספירות בעולמות, יש עשר כוחות בנפש. אז קודם כל אדם צריך לרצות לחבר את העשר כוחות שלו עם העשר הספירות. במה זה בא לידי ביטוי? ששלושת הכוחות הראשונים, שזה חוכמה בין הדת, ויקשר את זה לתורה. ואת השבע המידות הוא יקשר למידותיו של הקדוש ברוך הוא, ובזה הוא יקשר את נפשו לאלוקות. זה נקרא בכל נפשך. עכשיו אנחנו פה ממשיכים. אך, הנה נמצא למעלה עוד בחינה אחת שלמעלה מעשר ספירות. כמו שבאלוקות למעלה יש בחינה אלוקית גבוהה, שהיא יותר נעלית מעשר ספירות, אשר אינה נמנית עם מים כלל. הבחינה הזו היותר נעלית, היא לא נספרת בעשר, כי העשר ספירות הן עשר כלים. יש נקודה שמאירה מעליהם, לפי שהיא גם כן בחינת אין סוף. הבחינה שמעליהם זה מעל ההגבלות של העשר, זה גילוי של אין סוף, כמו שיגיד עוד מעט, זה כמו בנפש שלנו, הבחינה שנקראת יחידה שבנפש. ויינו, מה זה הבחינה האלוקית הזו שהיא יותר נעלית מהעשר ספירות? בחינת רצון העליון ברוך הוא. רצון זה כתר. הרצון האלוקי הוא בחינת כתר, הוא למעלה מחוכמה, בינה, דעת, חסד וכן הלאה. העשר ספירות זה עשר כלים מוגדרים ומוגבלים של אופן המשכת האור, כל בחינה וכל ספירה באופן מאוד מדוד. הכתר זה הרצון האלוקי שמעליהם, אז באלוקות יש בחינה נעלית מאוד שנקראת כתר. וכמו כן, כמו שבאלוקות אמרנו קודם, יש עשר ספירות, יש בנפש עשר כוחות. אותו דבר, אם יש באלוקות בחינה אחת שהיא למעלה מעשר ספירות, אז הוא כמו כן נמצא בחינה זו בנפש. אז גם בנפש האדם יש בחינה שהיא למעלה מעשר כוחות. זה הנקודה של הראות הדליבה למסור את הנפש, בכל מאודיך. זה למעל, מעל טעם ודעת. זה הבחינה שהיא כמו מעל העשר ספירות. כמו כן נמצא בחינה זו בנפש, בחינת רצון של למעלה מהשכל. רצון של יהודי להתחבר לאלוקות שהיא למעלה מהשכל, למעלה מטעם ודעת, למעלה. בלי גבול, בלי שום מבוקש להשיג משהו, אלא להתבטא לגמרי, כמו שאמר קודם בחלק הקודם, בעמודה הקודמת, להיכלל בעצמותו. וזה מה שנאמר, להיות מילי בשמיים, קלה שעירי, כמו שהפסוק הידוע, שאדמו"ר הזקן היה אומר את זה בעת הדביקות שלו, מילי בשמיים, דיינו אפילו עניינים של שמיים, לא גן עדן, לא עולם הבא, הוא לא רוצה שום דבר, הוא רוצה להיכלל בעצמותו, זה למעלה מטעם הדעת לגמרי. זה רצון של למעלה מעשר ספירות. וזה עניין בכל מאודיך, זה היעד. שמענו קודם שהתפילה היא סולם, שראשו מגיע השמיימה, מה זה השמיימה של התפילה? מה זה הבחינה הכי נעלית שיהודי צריך להגיע אליה, וכשהוא יגיע אליה, וכשהוא יעורר את זה, אז הוא יפעל את המשכת האור בגן עדן, כמו שאמרנו קודם, שכל העבודה של האדם פה למטה זה להמשיך אורות בגן עדן, לעובדה ולשומרה. מהי העבודה שפועלת את זה? זה התשובה. התשובה ברמה הכי גבוהה זה בכל מאודיך. והנה, אז הוא מסכם. שבחינת בכל נפשך, מה שאמרנו קודם, הדרגה הראשונה של אהבת השם. יש אהבת את השם ולקחה בכל לבבך, אחר כך בכל נפשך. מה זה בכל נפשך? זהו בחינת נפש, רוח, נשמה. זה הכוחות של האדם שהם נקראים כוחות פנימיים, שהם כוללים את העשר כוחות באופן מסודר, שכל ורגש, שהם שכל ומידות. אז אהבת השם בכל נפשך, זה נקרא אהבת השם באורות בכלים, בצורה מסודרת. לימוד תורה, קיום מצוות. ובחינת בכל מאודיך, זה כתוב לאחר מכן, אחרי ואהבת בכל נפשך, יש את בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? זהו בחינת רצון הנעל, זה להתחבר לרצון האלוקי שלמעלה מהעשר ספירות, למעלה מטעם ודת. מה זה בנפש האדם הבחינה הזו? שהוא מבחינת יחידה וחיה. יש נפש, רוח, נשמה, זה כוחות פנימיים. חיה, ולחת כמה וכמה יחידה, זה הכוחות המקיפים שמעל העשר כוחות הפנימיים, שמקיפים על השכל והמידות, ולמעלה מההשגה. זה היעד של הסולם, זה היעד של התפילה, להגיע לה בכל מודך. אומר אחרי ההגעה, איך יגיע אדם למדרגה זו, לעורר הרצון עליון שבנפשו, מה שאינו נמנה בעשר ספירות שבנפש, מבחינת מאודיך. איך אדם יגיע? הרי באופן טבעי אדם עובד עם סדר מסודר, טעם בדעת, עם רגש, אז הוא מתעורר, עדי שהוא מתבונן בגדולת השם. הוא מבין תורה, הוא מתחבר באופן מסודר, פתאום אומרים לו, תשמע, אתה צריך להגיע לבכל מאודיך. לצאת מהכלים. איך אדם יגיע לזה? זה מבואר שהתפילה שהיא אמורה לעורר את האדם לבכל מאודיך, באמת זה לא קל, ולכן התפילה יש בה פסוקים שונים, במאמרים אחרים כתוב שהתפילה בנויה מנציגויות של שלושת האבות. אברהם, יצחק ויעקב שהם תיקנו את התפילות, ויש פסוקים בתפילה שעניינם אברהם, פסוקים שעניינם לעורר אהבת השם, יש פסוקים בתפילה שעניינם לעורר יצחק, יצחק זה יראת השם, ויש פסוקים בתפילה שהם יעקב. כאן הוא מזכיר את העניין של יעקב. מה העניין של יעקב? הוא אומר, הוא על ידי התעוררות רחמים. יש בתפילה קטעים כאלה שיודעים מבקש מהקדוש ברוך הוא, אבינו אב רחמן, רחם עלינו. מה הם ביקש? בקשת הרחמים, תרחם עלינו, תחבר אותנו אליך למעלה מטעם בדת. שאדם לא יכול להגיע לטפס את זה לבד, וצריך שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, והוא יעורר רחמים על העניין. שהוא מידתו של יעקב. יעקב זה מידת רחמים. יעקב זה התפארת, זה קרב האמצע. יעקב זה מידת הרחמים שנקראת נחלה בלי מצרים. כתוב שאברהם אבינו ויצחק קיבלו הבטחה מהקדוש ברוך הוא לארץ ישראל, אז הם לא קיבלו את מה שנאמר ליעקב, הוא פרץ את הימה וקדמה וצפון הנגב, אז הוא קיבל בלי מצרים, בלי לא נתנו לו גבולות. הכל היה בלי גבול. למה? כי יעקב אבינו מביא את האדם, גם בעבודת השם שמבטא העניין של יעקב, שזה רחמים, ששום בחינה לא תעצור בה. כי כמו שאמרנו, מי לבשמיים? שמיים זה גם גבול. ואם אתה באמת תגיע לה בכל מאודיך, אז גם למעלה מהשמיים. רחמנות גם על השמיים, רחמנות גם על הגן עדן, רחמנות גם על העולם הבא, כי הם לא נוגעים באין סוף של למעלה מטעם הדעת לגמרי. אז הרחמים של יעקב זה בלי מיצרים, לא לעצור בשום דרגה שהיא נקראת מיצר, כמו שהוא מפרט. והיינו, מה שאנו מקדימים בברכת יוצר אור, לפני שמגיעים לשמה ישראל, יש את הברכות קריאת שמה. ומה אומרים בברכת יוצר אור? ברחמך רבים, רחם עלינו. מה המטרה בקטע הזה של התפילה? לעורר רחמים רבים על הנשמה שירדה מאיגרא רמא. לעורר רחמים רבים על הנשמה שהיא נמצאת בתוך גוף, עצם הדבר שבתוך גוף, זה מקביל אותה, אז היא נמצאת במקום שהוא מחשיך ומסתיר, ורחמנות עליה, ובמילא שהקדוש ברוך הוא ייתן לה יכולת להתחבר אליו בלי שום הגבלות. זה בכל מאודך. והנה, הוא אומר, באמת, בחינת רחמים רבים, על מי רחמנות? לא רק על הנפש, הנשמה שנמצאת בתוך גוף. אם מדברים על העניין כבר שרחמנות, רחמנות על כל דרגה מוגבלת, רחמנות על זה שהתרחקו מהאינסוף האמיתי, שייך גם על עולמות עליונים. גם על עולמות עליונים שייך רחמנות. כי כל עולם שהוא בחינת עולם וגבול והגדרה, רחמנות עליו שהוא לא קשור לבלי גבול למעודיך. כמו שנאמר את הלשון שכשהקדוש ברוך הוא חילק את המים ברקיע ביום השני של הבריאה, אז חילק שיהיה מים עליונים ומים תחתונים, אז הלשון הוא שמים תחתונים בוכים. מים בוכים המים תחתונים? ענן בעינן למאב ויקד המלכה. אנחנו רוצים להיות קרובים למעלה. הקדוש ברוך הוא נתן למים את הפיצוי בכך שיש מים בחג הסוכות שמנסחים על המזבח, או בכך ששמים מלח על כל קורבן, שמלח זה מבריאת המים. מה הוא רוצה להביא הוכחה? שאפילו מים בדרגה העליונה שהיא מבטאת מושג רוחני עליון, ברגע שהם תחתונים, יש להם כבר, צריך עליהם רחמנים. אפילו על גן עדן העליון גרו רחמנות. לכן הזעקה של מילי בשמיים זה, לא רוצה לא את הגן עדן שלך ולא את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך בעצמך. משום שהוא רק זיו והערה, כי הגן עדן זה רק זיו, זה הרי הנושא שאנחנו עומדים פה במאמר, שהגן עדן זה רק זיו, והיהודי בעבודה שלו מוסיף גם מורות בגן עדן. אז גם על גן עדן רחמנות. אז שיעקב אבינו אומר, בקו שלו, רחמים, זה בלי מיצרים. מה זה בלי מיצרים? אין דרגה שהוא עוצר ואומר, טוב, זה אפשר להסתפק בזה. אל תעצור באף דבר, רק אותו בעצמו. ולכן נקראת נחלה בלי מיצרים. כיוון ששייך בחינה זו, הבחינה הזו של הרחמים, שזה עבודה של עניינו של יעקב אבינו, זה שייך גם על עולמות היותר עליונים, גם אם הדרגה היא הכי עליונה והכי גבוהה, היא גבול לעומת האינסוף האמיתי שלמעלה מסדר הראשון שלו. והנה, צריך לעלות למעלה מהכלים של האדם. ותמיד יש עלייה יותר גבוהה כמובן. והנה, על ידי התעוררות רחמים, כשאדם יעורר בתפילה את הרחמים רבים ויבין למה הכניסו בתפילה את הקטעים האלה, כדי לעורר אצל האדם את הרחמים האלה, יוכל להגיע ולבוא לבחינת מדרגת בכל מאודיך. לבד לא תוכל להגיע בכוחותיך לצאת מעצמך, כי אתה, לאן שאתה הולך, כמו שיש אמרה שאומרת, שאדם לא יכול לצאת, אם יעלה על שולחן, הוא לא יצא, הוא לא יגיע מעל הראש. גם תעלה על סולם, גם תעלה מעל הראש. כי תמיד אתה עולה עם הראש. זאת אומרת, כמה שאדם עולה בכוחות עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו. זה צריך לבקש רחמים רבים שמלמעלה יוציאו אותנו, שנצא מההגבלות שלנו. לכן הוא אומר שאם יש רחמים רבים, אז יוכל להגיע ולבוא לבחינת בכל מודך. זה לא בכוחות האדם עצמו. כמו שכתוב, הדבר הזה מרומז בפסוק שאומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אז בפשט באים לומר שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל בקפיצת הדרך, יציאת מצרים, על כנפי נשרים, הגיעו מהר, אבל יש כאן רמז פנימי לנקודה שאמרנו. ידוע הרי שנשר, כתוב שעורב הוא אכזרי, ונשר הוא רחמני. נשר הוא אוף שמסמל רחמנות, הקדוש ברוך הוא הטביע בו בטבע, הטבע של רחמנות. אז בא הפסוק ורוצה להשוות, כבר יכול במשל, שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. ואז אנחנו יכולים לבוא אליו, להתקרב אליו. אז הפסוק אומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים, כשאני ארחם עליכם, אז אביא אתכם אליי, אז אני אוכל לחבר אתכם אליי. שבחינת נשר הוא התעוררות רחמים, שעל ידי זה, כשיש את ההתעוררות רחמים, אז אביא אתכם אליי, ממש, למהותו ועצמותו יתברך, זה העניין שלה בכל מאודיך. אז זה העבודה של היהודי בכל מאודיך, שהוא מתעורר בתפילה בבקשת רחמים, ואז ההתעוררות הזו גורמת להמשכת האור העליון אפילו בגן עדן, וזה נקרא ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. וזהו בעצם סיים לתת לנו רק את הרקע שיעזור לנו להבין מה זה נקרא שמיים, כיסי וארץ אדום רגלי, ואז נבין מה זה שמיים החדשים בארץ החדשה, וזה יבוא בסעיף ג', הוא יוריד את זה כמו שאומרים לפסוקים של שמיים, ג' ד' נדבר על שמיים וארץ היום ושמיים חדשים שיהיה לעתיד לבוא בעזרת השם.